שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור, מה שלומך?
את האמת, אתה יודע, שלומי טוב, אבל לא ישנתי כל כך טוב הלילה. שאל אותי למה.
למה?
תראה, עקבתי אתמול אחרי העדויות הקשות של קרובי החטופים בוועדת הבריאות של הכנסת. עקבתי אחרי זה מקרוב. ואתה מקבל פה תמונת מצב מאוד 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 מדהיגה, מטלטלת, והרבה מאוד שאלות שאתה שואל. מעידים שם קרובי המשפחה, אני מדבר דודים, דודות, גיסים, אחים של חטופים. אתה מקבל שם תמונת מצב שאת מה שאתה יודע, אני ואתה יודעים וכל המאזינים שלנו יודעים, הבירוקרטיה הישראלית היא אחת, אתה יודע, אחת מהחולות הרעות כאן. כל דבר שאתה צריך במדינה הזו, אם המדינה צריכה ממך משהו, היא יודעת איך לבקש, וכשאתה רוצה לקבל...
לא רק לבקש, גם לקחת.
כן. וכשאתה רוצה לקבל מהם, הם מוציאים לך את הנשמה. אנחנו יודעים את זה בכל מחלקה, בכל משרד, משרד כזה עובד יותר טוב, משרד כזה עובד פחות. איך אמרתי, בתקופת המלחמה, יש שני משרדים שעבדו היטב, שידעו לעבוד מצוין, לא קרסו ולא קרה להם כלום. זה אגף הגבייה במס הכנסה ואגף הגבייה במעם. שניהם ידעו לעבוד כמו שצריך, הם יודעים עד היום לעבוד, כן. אבל כשאתה רואה את קרובי המשפחה של החטופים, 150 ימים אחרי כל מה שקרה להם שם, ואיך שהם ראו את כל הדבר הזה בעיניים שלהם, ושהם לא עובדים, והם לא מצליחים לישון, הם לא מצליחים לאכול, אנשים שם רזו, אנשים במצב שחס וחלילה פגיעות נפשיות, כן?
ואנחנו לא מדברים על החטופים ומצבם, אלא על משפחות החטופים.
משפחות החטופים, ואתה רואה את הבירוקרטיה הישראלית, איך היא מקשה עליהם, אתה יודע, גם לקבל טיפול רגשי, טיפול נפשי. ואתה שואל את עצמך, זה יכול להיות דבר כזה? התשובה היא כן. התשובה היא כן, אני עקבתי אתמול, אתה יודע, במשך הרבה מאוד זמן, אחרי הדיונים בוועדת הבריאות של הכנסת, ואני פשוט הזדעזעתי. הזדעזעתי לראות את כל הדבר הזה קורה מול העיניים שלנו, ואנחנו כבר 151 ימים אחרי האסון הכבד, אחרי כל מה שקרה, ואסור לשכוח אותם. אני רוצה להגיד לך משהו, בצלאל, מדינת
רגע,
ישראל...
רגע, איזה משרד לא מתפקד בהקשר הזה אם ככה?
לא יודע, לא יודע.
כי השאלה, מה הם לא מקבלים? מי המשרד שלא נותן להם את המענה?
הם לא מקבלים עזרה נפשית? אתה יודע, צריכים להילחם על... אני שומע את
אחת... רגע, זה עניין של תקציב, קחו כסף ולכו לטיפולים נפשיים?
זה עניין של חולה רעה בבירוקרטיה הישראלית, שהיא לא פוסחת גם על הדבר הזה, בצלאל.
אז אני מנסה רק לפרק, איזה משרד מדובר?
איזה משרדים? תחשוב לבד, אני מדבר איתך בתכלס שורה תחתונה. מדבר איתך שורה תחתונה.
כי אם זה תקציב, קחו כסף ולכו לטיפולים איפה שאתם רוצים, אז בואו נדבר על משרד האוצר. אם זה המדינה, משרד הבריאות שאמור לתת את המענה לדבר הזה, אז איפה משרד הבריאות? או משרד אחר, מה? משרד החינוך?
תשמע, זה בדיוק הסיפור. אתה יודע שכשאתה מתלונן על משרד אחד, הוא אומר, זה לא אני, זה משרד האוצר. כשאתה אומר משרד האוצר,
הוא אומר, אני אשארתי את הכסף. ועדיין.
ובסוף הם נשארו עם הבעיה, עם הבעיות שלהם. כשאתה רואה את אחת מקרובות המשפחה של אחד מהחטופים שם, אני לא זוכר, תשמע, שאומרת, אני רוצה תור לפסיכיאטר, אומרים לי, בקופת חולים, בדצמבר יהיה לך תור. אתה שואל את עצמך, תקשיב, זה משהו לא נורמלי. זה משהו לא נורמלי מה שקורה כאן. וזה לא בסדר. וזה לא בסדר ואסור לשכוח אותם. ואני אוהב כל הזמן לדבר על הפן החברתי. אין חברתי יותר מזה. מדובר פה לא בשניים, שלושה אנשים, שגם זה חמור. מדובר פה על מאות אנשים. איפה המדינה? איפה העוצמה האדירה הזו?
אז אני שואל שוב.
איפה היכולת שלכם לגבות כל אדם שרק חייב לכם שקל וחצי במס הכנסה, במעם, ביטוח לאומי? איפה כל הדבר הזה קורה עכשיו?
איפה שרי הבריאות והרווחה? לכאורה, ככה אני מנסה לנתח בראש, איזה משרדים יכולים להיות אחראים לדבר הזה, או מי הם המשרדים? זה השמות שעולים לי בראש, בריאות ורווחה. נכון, יזרקו הכל על האוצר, אין תקציב, או לא שלחו תקציב, או דברים כאלה, אבל אני שואל, איפה הם?
טוב, זה דבר אחד שהמדינה...
רגע, תשובה.
אין לי תשובה, אני שואל כמוך, כואב לי, אני אומר לך, ראיתי אותם אתמול בוועדת הבריאות של הכנסת, אני פשוט הזדעזעתי לראות את זה, על מה הם מדברים שם, כאילו לא תביאו לנו מיליונים, מדברים שם על בריאות נפש, על פסיכיאטרים, על, על אנשים שמטפלים בבריאות נפש.
טוב.
יש שם אנשים רוצים לשים קץ בנפשם, אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שהדבר הזה לא מטופל? איזה חמור זה? זה פשוט זעזע אותי. עכשיו תקשיב, זה מדינת ישראל.
ואני רק אשמח לתשובות, לא ממך, אתה לא דובר של אף אחד, לא, אבל אם יש טענות כאלה בוועדת הבריאות של הכנסת, והן טענות חזקות, ולא ראיתי כותרות שמישהו בא ואמר להם, אתם לא צודקים, וקיבלתם הכל, ונתנו לכם את כל מה שאתם צריכים. אז אם מישהו צריך לתת תשובות, שזה בריאות ורווחה, נשמח לשמוע גם את התשובות. או אתה יודע מה, משפחות רוצות לשמוע את התשובות, לא אנחנו.
תשמע, אני מאוד מקווה שהנושא הזה יטופל, וחבל מאוד, כי חלק מהאנשים האלה אתמול היו בוועדת הבריאות של הכנסת, לך תדע אם עוד שבוע הם יהיו איתנו בכלל. ואני אומר את זה ברמז, כי אני מתאר לעצמי שיש גם ילדים שמקשיבים לנו עכשיו. עכשיו תשמע, זה דבר אחד. הדבר השני, הסיפור הזה של ההומניטרי, אני חושב ששם יש כישלון מוחלט, מוחלט, וקריסה מוחלטת מול העמדה האמריקאית של מדינת ישראל.
כלומר?
תראה, את הרצועה הרסו, החריבו, אין שם בתים, אין לעזתים לאיפה לחזור. יפה. חיסלו הרבה מאוד מחבלים, אין ספק, יש לצהל הישגים מדהימים. אבל בכל הנוגע לשחרור החטופים, אחד ממנופי הלחץ יכל להיות הסיוע ההומניטרי. אבל בעניין הזה, שים לב מה קורה. קמלה האריס, גנית הנשיא, תכף נדבר על הביקור של גנץ שם, כן? היא קוראת לחמאס, תקשיב, היא קוראת לחמאס להסכים להפסקת אש של 6 שבועות כדי להחזיר את החטופים. תגיד לי באיזה עולם היא חיה? באיזה עולם הם חיים? בדיוק יחיא סינואר יושב בבונקר שלו, אתה שומע? והוא מקשיב לקמלה האריס, סגנית נשיא ארצות הברית, הוא אומר, רגע, ארצות הברית ביקשה לעשות הפסקת אש, אז רגע, בוא, אני אסכים, אני תכבד את ארצות הברית, יש לי כבוד איתם. כאילו, אני מנסה להבין באיזה עולם הם חיים האמריקאים, של נאיביות, של תמימות, של מה? מה אתם מנסים להסיק פה בעצם?
של לחץ מהגורמים הרדיקליים במפלגה הדמוקרטית. ובראש הקבוצה הזו, זה סגנית הנשיא, שאתמול נפגשה עם בני גנץ, והם מוטרדים מאוד מההומניטרי, שמוניטרי הזה של עזה.
ההומניטרי של החטופים לא מעניין אותם. מה זה לא מעניין אותם? כלומר, הם קודם כל דואגים להומניטרי של תושבי רצועת עזה, אבל זה היה אחד מקלפי המיקוח המרכזיים. אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אני לא חבר קבינט, אני גם לא חבר ממשלה, אני לא חבר כנסת. אני גם לא חבר מועצה. בסך הכל שדרן רדיו, שקצת מצליח להבין מה קורה כאן. אם ישראל לא הייתה מכניסה לשם גרגיר, של קמח אחד, כן? ולא הייתה נכנעת לאמריקאים, אין ברירה, צריך קנה להם. אבל אם לא הייתה עושה את זה, ממזמן אני חושב שרוב החטופים כבר היו בבית שלהם. היו בבית שלהם כי זו הדרך היחידה, אין לך עוד נשק מולם. חיסלת להם כמעט את כל יכולות השיגור, אתה מחסל שם 10 מחבלים ביום, 100 ומשהו יותר מחבלים. אין להם בתים שם, החרפת להם את כל רצועת עזה. כל מה שהיה צריך להשאיר זה שהעם העזתי התקומם שם בפנים בגלל שהוא רעב, להתקומם על, על המנהיגי חמאס המרצחים השפלים האלה כדי שינצחו, כדי שישחררו את החטופים. ודרך אגב, כשהם היו רעבים לפני איזה 2-3 שבועות, אז כן ראית הפגנות כאלו של עזתי, מתחיל בקטנה. אבל מאז שארצות הברית, אתה יודע, עם ההומניטרי שלה, שולחת המטוסים שלה, מצניחה שם מזון, עכשיו לוחצים על ישראל, שים לב, על מה הדיון על רפיח? על מה הדיון? כן להיכנס לרפיח, לא להיכנס לרפיח? הדיון הוא אחד, איך תפנו בפרחים ושושנים את תושבי, את המפונים שנמצאים שם בתוך רפיח לכיוון אחר, כדי שחס וחלילה לא ייפגעו. אבל איפה כל הסיפור של החטופים? ואתה שומע עדויות כל כך קשות, אתה שומע על מה שעובר עליהם שם, 150 ימים. איפה ההומניטרי תמורת הומניטרי? למה כשלנו בזה? אני לא מצליח להבין את זה. אין הומניטרי תמורת הומניטרי. תקלוט מה הולך כאן. חמאס בעצם והעזתים הולכים לקבל את ההומניטרי. מה זה הולכים לקבל? הם מקבלים כבר. ויתגברו את זה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, בלי שהם נותנים כלום. לא פלא שסינואר מכחיש עמדות. לא פלא שחמאס לא מעוניין לשחרר את החטופים והפסקת אש של 6 שבועות. כי מה זה ייתן לו? מה זה ייתן לו? סיוע הומניטרי? הוא מקבל את זה גם ככה. וזה מאוד מכעיס. מאוד.
טוב, אני מעלה לענות לך על זה, כי אני מסכים איתך. מסכים איתך. אבל תראה, בתחילת המלחמה, הנושא ההומניטרי, לפחות הסתכלתי על זה בצורה הזו, שאין לך מה לעשות, אתה מול העולם, והעולם דורש ממך לספק להם סיוע הומניטרי כזה או אחר, ובשביל לקבל לגיטימציה ונשק וכל הדברים האלה, אתה צריך לתת להומניטרי הזה לעבור לרצועת עזה.
אבל אין לנו לגיטימציה. אין לנו גם לגיטימציה בעולם, אתה רואה את זה.
זה לא נכון, אני מסתכל על זה אחר.
מה לא נכון? אין לך לגיטימציה.
אם לא הייתה לגיטימציה, היית רואה פה לחץ בינלאומי מטורף. הוא קיים, אבל לא ב...
יש לך לחץ יותר גדול ממה שאתה רואה עכשיו? שהעולם יביא...
אני חושב שיש.
העולם דואג, העולם נותן לגיטימציה? אוקיי, אני הולך איתך. העולם נותן לגיטימציה, אמריקה, לונדון, לא יודע, כולם נותנים לך לגיטימציה להילחם? הם נותנים לך, הם דורשים להכניס הומניטרי, שהעולם ילך לשחרר את החטופים. אבל תשמע, אנחנו נשארים עם הבעיה הזאת, ואתה יודע מה? אני אגיד לך משהו, המסע ומתן הזה של השחרור חטופים יימשך לאורך הרבה זמן. אם זה ימשיך ככה, לתת להם עוד, לשחרר, להביא להם עוד אוכל, להביא להם עוד תרופות, להביא להם עוד מזון, עוד מעט גם ידרשו שיביאו להם גם מלט ובטון כדי לבנות את הבתים שלהם, כי קר להם וחם להם ולא יודע כל הדבר הזה, אז המסע ומתן על החטופים יימשך עוד הרבה זמן. עכשיו אני רוצה שתדבר כמה מילים על בני גנץ. מה אתה חושב עליו?
בני גנץ, לא הבנתי מה אתה מגיע לבני גנץ פתאום. מה אני חושב על בני גנץ?
כן.
לא יודע.
אני אגיד לך למה, כי בתקשורת אתמול פמפמו. ב-8:10 דקות בני גנץ שותה קפה. ב-8:12 דקות בני גנץ נוסע. הוא נוסע לפגישה עם סגנית
יקיר,
הנשיא.
יקיר, מערכות התקשורת.
תגידו, מה נסגר איתכם? מה נסגר איתכם?
אבל
השר
נתניה.
השר הזה נסע ללא אישור ראש ממשלה. כשמתבקש, זה
ולכן
מתבקש.
ולכן הוא מקבל בחוק. את כל הליווי התקשורתי הזה, אבל צריך לזכור, אני אסתכל על זה קצת אחרת, על הנסיעה שלו, של גנץ לארצות הברית. במקום שנתניהו ימנף את זה, בכך שהוא נוסע, ויכול אולי לעזור לעמדה הישראלית, אז אמר לו, אל תיסע, לא מאשר לך, הפך את זה לאירוע. במקום, אתה יודע, לגמד את זה, סע, מי היה מעניין שהוא נוסע, מי היה מדבר על זה שהוא נסע,
לא נכון.
מי היה
לא
מלווה
נכון.
אותו על כל כוס קפה שהוא שותה בדרך, וכל הדברים האלה.
זה לא נכון, זה לא נכון,
ונתניהו,
נתניהו משלם מחיר כבד מאוד ביחסים שלו מול ארצות הברית בגלל שהוא מתעקש על העקרונות של מדינת ישראל. מה עושה ארצות הברית במקרה הזה? כמו שהיא עושה תמיד, מתערבת בתוך הפוליטיקה הפנימית שיש כאן בישראל. וזה מה שהם עושים עכשיו. זה מה שהם עושים עכשיו. אין לי פרשנות אחרת למה שקורה שם.